שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים הדף י"ח במסכת זבחים. נתחיל קצת מתחת לאמצע העמוד הקודם, ונסיים בשליש התחתון של עמוד ב', השיעור היום יהיה 18 דקות. היום נמשיך לעסוק בדברים השונים שיכולים לפסול את הכהנים, כשהיום הנושא זה בגדים. ונחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על מחוסר בגדים, כלומר שאין עוד כל הבגדים, נראה מה המקור לפסול הזה. בחלק השני נדבר על כהן שיש לו בגדים, אבל הם לא מתאימים לו, ארוכים מדי או קצרים מדי. אז החלק הראשון, המקור לפסול מחוסר בגדים, ולגבי זה רבי יוחנן יביא מקור אחד, נקרא לזה מקור א', ואחרי זה נראה עוד שלושה מקורות, מקור ב', ג' וד', ונראה למה צריך את כל המקורות אלו. אז מקור א' של רבי יוחנן כתוב בשמות כ"ט פסוק ט' וחגרת אותם אבנת, ארון ובניו, וחבשת להם מגבעות, והייתה להם כהונה לחוקת עולם. ומהקשר הזה בין ההלבשה שלהם לבין והייתה להם כהונה לחוקת עולם, לומדים שרק בזמן שבגדיהם עליהם, אז כהונתם עליהם. אבל אם הוא מחוסר בגדים, אז לצורך העניין כרגע הוא בעצם לא נחשב כהן ועבודה שלו פסולה. עד כאן מקור א', תזכרו את זה, וחגרת אותם וכולי, והייתה להם כהונה לחוקת עולם. ועכשיו כאמור, האתגר שלנו זה לראות למה למרות שיש לנו את מקור א', שהרגע הזכרנו, יש לנו עוד שלושה מקורות, כאמור נקרא להם מקור ב', ג' וד'. אז מקור ב' זה ברייטה, שבהתחלה פותחת בלימוד שכהנים שהם שטויי יין, הם פוסלים את העבודה, לומדים את זה מביא קריות, כתוב שם בפסוק ט', יין ושחר על ת' שתתה ובניך וכולי, ולא תמותו חוקת עולם לדורותיכם, ופסוק אחרי זה כתוב, ולהבדיל בין הקודש ובין החול וכולי, משמע שאם הם שטויי יין, אז זה חול, כלומר, זה מחלל, זה פוסל, זה בשטויי יין, והברייטה ממשיכה ואומרת שיש גזרה שווה בין שטויי יין למחוסר בגדים. כי הרי גם שם וגם במחוסר בגדים כתוב חוקת עולם, שם כתוב כאמור ולא תמות וחוקת עולם, ואצלנו בפסוק של הבגדים כמו שקראנו כתוב הייתה להם כהונה לחוקת עולם, אז עושים גזרה שווה שכמו ששם בשטויי יין זה פוסל, גם אצלנו במחוסר בגדים זה פוסל. אז הנה, זה מקור ב', יש פסול בשטויי יין, ומשם לומדים גם פסול למחוסר בגדים, ואגב גם למי שלא רחוץ ידיים ורגליים, עד כאן מקור ב'. ועכשיו השאלה היא, אם יש לנו את מקור ב', אז למה צריך את מקור א'? עונה הגמרא, כי נשים לב שבפסוק של שטויי יין לא רק כתוב שהם פסולים, אלא גם כתוב שהם חייבים מיטה. ולא תמותו. עכשיו, באיזה עבודות כהנים שטויי יין חייבים איתה? לא בכל העבודות, אלא רק בעבודות כאלה שהם סוף של משהו. זריקת הדם, הקטרת הקומץ, ניסוך יין ומים, וממילא, אם היה לנו רק את מקור ב', היינו אומרים שכמו ששם דובר על רק אותם עבודות סופיות, אז גם אצלנו הפסול של מחוסר בגדים יהיה רק באותם עבודות סופיות, לכן מקור ב' לא מספיק, אלא צריך את מקור א', ללמד שהפסול של מחוסר בגדים הוא בכל העבודות גם בקבלה והולכה, ולא רק בעבודות הסופיות, לכן צריך את מקור א'. אז יופי, הסתדרנו עם למה צריך את מקור א', למרות שיש גם את מקור ב', אבל עכשיו עולות שתי שאלות. שאלה אחת ששואלת הגמרא, בסדר, הסברנו מניין שבמחוסר בגדים זה פוסל בכל העבודות ולא רק בעבודות הסופיות, כי יש את מקור א', אבל עכשיו נשאל, אז מניין שגם בשטויי יין זה פוסל בכל הבגדים ולא רק בעבודות הסופיות? זאת שאלה אחת. שאלה שנייה שעולה במשך הגמרא, זה בעצם למה בכלל צריך את מקור ב'? כלומר, אם סיכמנו שמקור א' מלמד יותר, אז למה צריך את מקור ב'? ועל כל זה עונה הגמרא בצורה מפתיעה. והיא אומרת, אם עד עכשיו חשבנו שהדגש במקור ב' זה הנושא שלנו, של מחוסר בגדים, ורצינו ללמוד משטויי יין אל מחוסר בגדים, עכשיו אומרת הגמרא, להפך, מחוסר בגדים בכלל לא צריך את מקור ב', אלא מי שצריך את מקור ב' זה שטויי יין. והגמרא מציגה את ההסבר שלה בכמה שלבים, אנחנו כאן נלך ישר לשורה התחתונה, וזה שבעצם היו כאן שלושה שלבים. בשלב הראשון, מקור ב', כלומר הברייתא, לא ידע שיש גזרה שווה בין מחוסר בגדים ושטויי יין, והיא פשוט הביאה מקור עצמאי לשטויי יין. זה הפסוק שאמרנו, יין ושחר על תשת וכולי, להבדיל בין הקודש ובין החול. זה המקור בשלב הראשון לפסול של שטויי יין, כשהמקור הזה כאמור הוא מוגבל, כי הוא רק בעבודות הסופיות שגם מחייבות מיטה. אחר כך בשלב השני, הברייתא גילתה שיש גזרה שווה בין שטויי יין למחוסר בגדים, רק שבניגוד למה שחשבנו מקודם, שהגזרה שווה הזאת היא בשביל ללמוד משטויי יין אל מחוסר בגדים, עכשיו מסבירה הגמרא, להפך, זה בשביל ללמוד ממחוסר בגדים לשטויי יין. ולמה צריך את זה? כי כאמור, המקור של שטויי יין הוא מוגבל, הוא רק לעבודות הסופיות. לכן לומדים ממקור א' של מחוסר בגדים אל שטויי יין, שהפסול הוא בכל העבודות, גם קבלה והולכה, ולא רק בעבודות הסופיות. זה שלב שני. שלב שלישי, אוקיי, אם כן, אז למה בכלל צריך את מקור ב' של יין ושחר על תשת ולהבדיל בין הקודש ובין החול? לכאורה אפשר ללמוד הכל ממקור א', אומרת הגמרא, נכון, באמת לא צריך את מקור ב', הביאו את זה רק כשלא ידענו את הגזרה שווה, אז למה בכל זאת התורה כתבה את זה? ללמד משהו אחר לגמרי. וזה שרב לא ילמד תורה לאחרים כשהוא שטוי, כי כתוב יין ושחר על טשט וכולי, ולהבדיל בין הקודש ובין החול. כשאתה שטוי, זה לא זמן טוב להבדיל בין קודש לחול, ללמד תורה, מה מותר ומה אסור, זה מה שלומדים יין ושחר, ולא צריך את זה בשביל ללמד ששטוי יין פוסל, כי את זה באמת אפשר ללמוד גזרה שווה ממחוסר בגדים, ועד כאן הדיון לגבי מקור ב'. ועכשיו, באמצע עמוד א', אנחנו עוברים למקור ג' וד', ואני מחבר אותם ביחד כי אלה מקורות דומים וגם הדיונים אליהם מאוד דומים, וזה שבויקרא א', פסוקים ז' ח', כתוב, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח וכולי, וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים. עכשיו, המילה הכהן והכהנים כאן מיותרים. מספיק היה לכתוב ונתנו בני אהרון אש על המזבח. ברור שהוא אהרון הכהן, לא צריך לומר את זה. וגם בהמשך, וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, גם כאן הכהנים מיותר. היה אפשר לכתוב וערכו בני אהרון את הנתחים. למה כתוב הכהן והכהנים? אלא זה בא ללמד שאם אהרון הכהן, כלומר הכהן הגדול, או בני אהרון, כלומר, כהנים אדיוטות, החליפו ביניהם את הבגדים, זה פוסל, וכל אחד מהמקורות אומר את זה על אחד מהם. כלומר, מקור ג' אומר שאם הכהן הגדול לבש בגדי אדיוט, זה פוסל, ומקור ד' אומר שאם כהן אדיוט לבש בגדי כהן גדול, גם זה פוסל. אלה מקורות ג' וד'. עכשיו כאן, ברור לגמרא שזה לא שהיה אפשר להביא רק את מקור ג' וד' ולא את מקור א', וזה היה מספיק לנו. זה ברור שלא היה אפשר, כי בלי מקור א', בכלל היינו יודעים שיש דבר כזה שהבגדים מגדירים אותו ככהן, אז ברור שאת מקור א' צריך. השאלה היא, למה צריך גם את מקור ג' וד'? לכאורה אפשר ללמוד את זה ממקור א', שברגע שהכהן לא לובש את הבגדים שהוא אמור ללבוש, הוא נחשב מחוסר בגדים והוא פסול. למה צריך לומר את זה גם במקור ג' וד'? זאת השאלה על שני המקורות האלו, ועל כל אחד נענה בנפרד. לגבי מקור ג', שאם כהן גדול לבש בגדי כהן אדיוט, זה פוסל, צריך בשביל זה את מקור ג', בשביל ללמד אותנו שזה נכון לא רק בעבודות המרכזיות שמעכבות הכפרה, כמו קבלה, הולכה, זריקת הדם, אלא גם בעבודות צדדיות יותר, שלא מעכבות הכפרה, כמו שפסוק ז' שקראנו מדבר, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, נתינת האש לא מעכבת את הכפרה, עקרונית אפשר להסתפק באש שבאה מן השמיים, וצריך את מקור ג' ללמד שגם בעבודות כאלה שלא מעכבות, כמו האש, כמו הולכת איברים, גם שם צריך את הבגדים. עכשיו, כמובן, אמנם שם, אם הוא ילבש פחות בגדים, זה לא יפסול, כי כאמור, אלו בכלל עבודות שפוסלים, אבל כן צריך לכתחילה את כמות הבגדים, לזה צריך את מקור ג'. לגבי מקור ד', למה צריך גם אותו? עונה הגמרא בשביל ללמד שלא רק שהוא הפחית בגדים זה פוסל, כמו כהן גדול שלבש בגדי כהן אדיוט, אלא גם אם הוא הוסיף בגדים, כמו כהן אדיוט שלבש בגדי כהן גדול, גם זה פוסל. ועד כאן לגבי מקור ג' וד', ועד כאן ארבעת המקורות שראינו, א', ב', ג' וד', ובזה הגענו לארבע שורות לפני סוף עמוד א', ועד כאן החלק הראשון של השיעור, המקור למחוסר בגדים. בחלק השני, כיוון שעכשיו דיברנו על מחוסר בגדים, אז עכשיו גמרא מביאה ברייתא עם עוד בעיות שיכולות להיות בבגדים. כרגע לא נראה את כל הברייתא, אלא רק את מה שחשוב לענייננו. בסוף השיעור נשלים בקצרה את שאר הברייתא. אז הנושא שלנו בחלק הזה זה בגדים מרושלים או מסולקים. כלומר, בגדים שהם לא במידה הנכונה. או שהם מרושלים, כלומר ארוכים מדי, או מסולקים, כלומר קצרים מדי, ועל שניהם אומרת הברייתא שזה קשר. זה מה שכתוב בברייתא. ועכשיו את הדיון על זה בגמרא נחלק לשלושה שלבים. שלב ראשון זה שהגמרא מקשה משני אמוראים שהם דווקא פסלו. שמואל פסל במסולקים, כלומר קצרים מדי, על מרושלים הוא לא דיבר, רב פסל גם במסולקים וגם במרושלים. והשאלה היא, איך הם מסתדרים עם הברייתא? הרי הברייתא אמרה שגם מרושלים וגם מסולקים כשר, אז בואו נענה עליהם אחד אחד. אז לגבי שמואל שפסל במסולקים, למרות שהברייתא כאמור הכשירה, בא רמי בר חמא ומתרץ שזה תלוי למה הם מסולקים. אם הם מסולקים בבד עצמו, כלומר, זה באמת מידה קטנה מדי, אז באמת פסול, ועל זה דיבר שמואל. אבל אם באמת הבגד מתאים לכהן, אלא שהוא משך את המכנסיים קצת למעלה וקשר את זה עם מאבנט, כך שעכשיו זה מסולק, למרות שמבחינת הבד זה לא באמת קצר, על זה הברייתא דיברה שזה קשר. זה לפי שמואל. שוב, אם זה קצר בבד עצמו, אז זה פסול. אם זה קצר כי הוא קיצר את זה עם האבנט, אני מתעלם מהאבנט, וכיוון שבמידה האמיתית זה כן מתאים, אז זה קשר. זה לגבי מסולקים, לגבי מרושלים, שמואל הדיבר, וממילא פשט הברייתא שזה קשר בכל מקרה, עד כאן לגבי שמואל. לגבי רב, הוא כאמור סותר בשני דברים. הברייתא הכשירה גם מרושלים וגם מסולקים, והוא פסל גם מרושלים וגם מסולקים, ולכאורה גם כאן אפשר להשתמש באבנט בשביל לתרץ. כלומר, לגבי מסולקים, כלומר קצרים, נתרץ כמו רמי בר חמה, שאם הם מסולקים בבד עצמו, אז זה פסול, ועל זה דיבר רב, אבל אם הם באמת במידה הנכונה, והוא רק סילק אותם, כלומר קיצר אותם לידי אבנט, אז זה כשר. זה לגבי מסולקים, כאמור אותו תירוץ שאמרנו בשמואל, לגבי מרושלים, גם כאמור אפשר להשתמש באבנט בשביל לתרץ, ונאמר כך, שאם הבד ארוך והוא השאיר את זה ארוך, אז זה פסול, ועל זה דיבר רב שהוא פסל, אם הבד היה ארוך, אבל הוא קיצר אותו על ידי האבנט, לא גזר אלא משך למעלה וקשר, כך שזה לא יהיה ארוך, אז זה קשר, ועל זה דיברה ברייתא. אז ככה לכאורה אפשר לתרץ גם את מסולקים וגם את מרושלים על ידי שימוש באבנט, אבל זה רק לכאורה. כי במה שהרגע אמרנו, יוצא שבעצם יש סתירה פנימית. כי לגבי מסולקים, אנחנו אומרים שמתי זה קשר, אם הוא קיצר על ידי אבנט, כך שאני בעצם מתעלם מאבנט, וכאילו זה לא קצר, ולכן זה קשר, אז אני מתעלם מאבנט. לעומת זאת, לגבי מרושלים, כלומר שזה ארוך, שם אמרנו שמתי זה קשר, אם הוא קיצר על ידי אבנט, כך שעכשיו זה לא ארוך, כלומר אני לא מתעלם מאבנט, אלא האבנט הוא זה שמכשיר את זה. כלומר, האבנט נחשב כאילו שהוא מייגז גייז, כאילו שהוא גזר את הבד במקום הנכון, ולכן קשר. אז תחליט, האם אני מתעלם מאבנט או לא מתעלם? כלומר, שוב, לגבי מסולקים, אמרנו שזה קשר כי אני מתעלם מאבנט. לגבי מרושלים, אמרנו שזה קשר כי אני לא מתעלם מאבנט, אלא מגז גייז, הוא נחשב שהוא חתוך במקום הנכון. זאת הבעיה ברב, שבשביל לתרץ גם את מרושלים וגם את מסולקים, אנחנו בעצם סותרים את עצמנו, ולכן בא רבי זרע ואומר, אתה צודק. באמת רב לא אמר את שני הדברים. הוא לא אמר שגם זה קשר וגם זה קשר, אלא באמת הוא דיבר רק על מרושלים. ואומר שאם אתה משאיר את זה מרושל, זה פסול, ואם אתה מסלק את זה על ידי אבנט, אז זה קשר, כי לדעתו הסילוק נחשב כמו חיתוך. זה מה שאומר רבי זרע בדעת רב, כך ששוב, לפי שמואל, תרצנו על ידי אבנט רק את המקרה של מסולקים, ואילו לפי רב, תרצנו על ידי אבנט רק את המקרה של מרושלים, ויוצא לפי זה שיש לנו כאן שתי מחלוקות בין שמואל לרב. מחלוקת אחת זה, בלי קשר לאבנט, מה הדין של מרושלים? שמואל לא דיבר על זה, ממילא נשארנו עם הפשט של הברייתא לדעתו שמרושלים קשר, גם אם הוא השאיר אותם ככה מרושלים בלי לקצר. לעומת זאת רב אמר שמרושלים זה פסול, אלא אם כן הוא קיצר את זה על ידי אבנט. אז זאת מחלוקת אחת, האם מרושלים קשר או פסול? לפי שמואל קשר, לפי רב פסול. מחלוקת שנייה זה מה היחס לקיצור על ידי האבנט, שלפי שמואל אנחנו מתעלמים מהאבנט, ולכן אם הבגד מתאים והוא קיצר על ידי האבנט, אז זה עדיין קשר, לעומת זאת רב סובר שלא מתעלמים מהאבנט, אלא האבנט נחשב כמו מגז גייז, כאילו שהוא גזר את הבד במקום שלו הגענו, ולכן אם זה היה בגד מתאים והוא סילק, כלומר קיצר אותו על ידי האבנט, זה יפסול אותו, כי עכשיו זה כבר לא מתאים, כי האבנט כאילו מקצר אותו באמת, ומצד שני, אם זה היה ארוך מדי, שלפי רב זה פוסל, לפי שמואל לא, אבל לפי רב זה פוסל, ואז הוא קיצר אותו כדי שזה יתאים, אז עכשיו גם לפי רב זה קשר, כי הוא קיצר אותו על ידי אבנט, ואבנט נחשב שהוא מקצר באמת. אז עד כאן הדינים של מרושלים ומסולקים, ושוב נזכיר, ראינו שתי מחלוקות בין שמואל רב, מחלוקת אחת לגבי בגדים מרושלים שהוא לא קיצר אותם, שלפי שמואל זה בכל זאת קשר, לפי רב זה פסול, מחלוקת שנייה, האם הקיצור על ידי אבנט נחשב קיצור או לא. עכשיו, השלב השלישי של הסוגיה הזאת, זה כבר בשליש העליון של עמוד ב', בא רב ירמיה ואומר שהמחלוקת הראשונה שהזכרנו עכשיו בין שמואל רב לגבי מרושלים, שכאמור לפי שמואל זה קשר, לפי רב זה פסול, אלא אם כן הוא קיצר, המחלוקת הזאת היא בעצם נתונה במחלוקת הנעים. וזה בתחום אחר לחלוטין, וזה לגבי ציצית. על איזה בגד צריך לשים ציצית? אז כתוב בדברים כ"ב פסוק י"ב, גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה. אז ברור שבגד שיש לו ארבע כנפות הוא חייב בציצית. מה לגבי בגד שיש לו פחות או יותר? אז אם יש לו שלוש, כולם מסכימים שהוא פטור מציצית, כי אין לו ארבע כנפות, אבל מה אם יש לו יותר, חמש כנפות, האם הוא חייב או פטור? אז בזה יש מחלוקת בין שתי ברייתות. ברייתא א' אומרת שהוא חייב, היא לומדת את זה מהמילים אשר תכסה בה, שזה בא לרבות שלאו דווקא ארבע, אלא גם יותר, חמש, כי הרי בחמש כלול גם ארבע, לעומת זאת הברייתא השנייה פותרת ואומרת לא, כתוב על ארבע כנפות, זהו, דווקא ארבע, לא פחות ולא יותר. אז שוב, שלוש כולם פותרים, בחמש, ברייתא א' מחייבת, כי כתוב אשר תכסה בה, וברייתא ב' פותרת גם כאן. עכשיו, זה לגבי ציצית. איך זה קשור אלינו לגבי מרושלים? אז מציעה הגמרא את הקשר הבא. היא אומרת, ברייתא א' שמחייבת גם בחמש כנפות, היא בעצם מתעלמת מהתוספת. היא אומרת, יש כאן ארבע כנפות, וזה שיש עוד כנף לא מעניין אותי. אני מתייחס לארבע, היא מתעלמת מהתוספת. ומציעה הגמרא שזה בעצם כמו שמואל, כי הרי גם שמואל לגבי בגדים ארוכים מדי, מתעלם מהאורך הנוסף ומכשיר. אז ברייתא א' כמו שמואל. לעומת זאת, ברייתא ב' שפותרת בחמש כנפות, היא לא מתעלמת מהתוספת, ולכן היא פותרת, אז היא כמו רב, שגם כן לגבי בגדים ארוכים, לא מתעלמת מתעלם מהתוספת אורך ופוסל. אז שוב, ברייתא א' שמחייבת בחמש כנפות היא כמו שמואל, וברייתא ב' שפותרת בחמש כנפות היא כמו רב. זה מה שמציעה הגמרא, אבל הגמרא דוחה את זה באופן חלקי, ואומרת שרב יכול להסתדר עם שתי הברייתות, לא רק עם ברייתא ב', אלא גם עם ברייתא א', כי הוא יכול לומר שבעצם גם ברייתא א' שמחייבת בחמש כנפות היא מסכימה שעקרונית לא מתעלמים מהתוספת, ולכן במכנסיים ארוכים מדי כן צריך לפסול, כמו שאמר רב, וזה שהיא בכל זאת מחייבת בבגד של חמש כנפות לשים ציצית, זה כי שם יש לימוד מיוחד אשר תחסה בה. אז דווקא שם מתעלמים מהתוספת, אבל במכנסיים של הכהן שם לא מתעלמים ואפשר לפסול, כמו שאמר רב. אז עד כאן ההצעה שהמחלוקת שלהם היא בעצם מחלוקת תנאים, והתחייה החלקית שרב יכול להסתדר עם שתי הברייתות. עכשיו לסיום החלק הזה, ממש בסוגריים, אמרנו שברייתא א' לומדת מאשר תחסה בה לרבות בגד עם חמש כנפות, ואילו ברייתא ב' לא לומדת מזה, אלא חמש כנפות פטור. אז מה היא כן לומדת מאשר תחסה בה? אומרת הגמרא, היא לומדת מזה משהו אחר, וזה לרבות כסות של סומה, כלומר של אדם עיוור. כי הרי כתוב בציצית, וריתם אותו. ובאמת לומדים מכאן שצריך לשים ציצית דווקא על כסות של יום ולא על כסות של לילה. עכשיו, אולי נאמר שגם לא על כסות של סומה, לכן לומדים מאשר תחסה לרבות שכסות של סומה כן צריך, כי אמנם הוא לא רואה, אבל אחרים רואים. זה מה שברייתא ב' לומדת מאשר תחסה. עכשיו, אם נעשה פינג פונג קטן, אז מאיפה ברייתא א' לומדת לרבות כסות סומה? הם ילמדו את זה מאותה מילים, אבל מהמילה אשר. אשר תחסה בה, מילה אשר מיותרת, משם הם ירבו כסות סומה. לעומת זאת, ברייתא ב' שלמדה את זה מאשר תחסה בה, הם לא דורשים את המילה אשר, לכן צריך את כל המילים אשר תחסה בה. כל זה היה בסוגריים. ועד כאן השלב השלישי. שוב, ניסינו להציע שהמחלוקת של שמואל ורב, האם ירושלים כשר או פסול, זה בעצם מחלוקת תנאים, ודחינו חלקית. באמת שמואל מסתדר רק עם ברייתא א', אבל רב הסתדר עם שתי הברייתות. ובזה הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', ואנחנו נסיים כאן, אבל לפני שנסיים, התחלנו את כל החלק השני הזה, ארבע שורות לפני סוף עמוד א', עם ברייתא, שכאמור היינו רק חלק ממנה, אז עכשיו בשביל שלא יהיה לנו חסר, בואו רק נראה את כל הברייתא. אז הברייתא דיברה על בעיות שונות שיש בבגדים, ונחלק אותה לארבעה סעיפים. סעיף ראשון זה מה שכבר ראינו, שאומרת הברייתא שבגדים מרושלים, כלומר ארוכים מדי, או מסולקים, כלומר קצרים מדי, של כל זה דיברנו באריכות, או משוחקים, כלומר שחוקים ישנים, כל זה כשר. זה סעיף ראשון בברייתא, שעל זה דיברנו לאורך כל החלק הזה. בשאר הסעיפים הברייתא פוסלת, אז סעיף שני זה אם יש מספר לא נכון של בגדים, כלומר פחות מדי, שזה פסול של מחוסר בגדים שדיברנו עליו כבר, או יותר מדי, נניח שני אבניתים, פסול. סעיף שלישי זה אם יש תחבושת על הגוף, כלומר חציצה בין הגוף לבין הבגד, אז גם פסול. וסעיף רביעי, אם הבגדים מטושטשים, כלומר מלוכלכים או מקוראים, אז גם פסול, כי צריך לכבוד ולתפארת. זה הברייתא, כשכאמור היום התמקדנו במרושלים ומסולקים, ועד כאן כאמור, החלק השני של השיעור, נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. עסקנו היום בפסולי בגדים, וחילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון ראינו מה המקור לזה שמחוסר בגדים הוא פוסל את העבודה, ודיברנו על ארבעה מקורות. המקור הראשון, המרכזי, זה של רבי יוחנן, כתוב וחגרת אותם אבנת וכולי, והייתה להם כהונה לחוקת עולם, כלומר רק שהם עם הבגדים, אז הם נחשבים כהנים, זה מקור ראשון. המקור השני זה בברייתא, שקודם הביא המקור לשטויי יין שהם פוסלים את העבודה, כתוב יין ושחר על טשט וכולי ולא תמותו, חוקת עולם לדורותיכם ולהבדיל בין הקודש ובין החול, כלומר אם הם שותים אז זה חול, זה מחלל, ומשם לכאורה סוג זרה שווה למחוסר בגדים, שכיוון שבשניהם כתוב חוקת עולם, שגם מחוסר בגדים זה מחלל. זה מקור ב', והשאלה היא, אם יש את מקור ב', למה צריך את מקור א', עונה הגמרא, כי מקור ב' הוא מוגבל, כי הוא מלמד רק על עבודות כאלה שמחייבות מיטה בשטויי יין, כלומר עבודות הסופיות כמו זריקת הדם, אבל אין לנו מקור משם לקבלה והולכת אדם, לכן צריך את מקור א'. עכשיו, על זה נשאל שתי שאלות, אם יש מקור א', אז למה צריך מקור ב', וגם, אז מה המקור שבשטויי עין, זה גם בשאר עבודות, ולא רק בעבודות הסופיות, ואמרנו שבעצם הברייתא של מקור ב' בא ללמד על שטויי עין, ולא על מחוסר בגדים, כלומר, היא קודם הביאה מקור לשטויי עין, אחרי זה היא למדה שיש גזרה שווה ממחוסר בגדים לשטויי עין, והיא למדה לא משטויי עין למחוסר בגדים, אלא להפך, ממחוסר בגדים לשטויי עין, וזה המקור ששטויי עין זה פוסל, וזה פוסל בכל העבודות. ושלב שלישי, אם כן, אז למה צריך בכלל את הפסוק של שטויי עין? אז האמת היא שלא צריך את זה לעבודה במקדש, כי כאמור לומדים ממקור א', אלא לזה שרב לא יורה הלכה כשהוא שטוי. זה לגבי מקור ב', הברייתא לסיכום, לא צריך את הברייתא הזאת בשביל מחוסר בגדים, אלא לשטויי יין. מקור ג' וד' זה עוד שני מקורות לגבי מחוסר בגדים. יש שם ייתור של המילה הכהן והכהנים, ולומדים משם שכהן גדול שלובש בגדים של כהן אדיוט זה פוסל, ולהפך, למה צריך את זה אם יש כבר את מקור א'? עונה הגמרא שמקור ג' מלמד שאסור לשנות הבגדים גם בעבודות כאלה שהם לא מעכבות את הכפרה, כמו הלכה של העברים או הדלקת האש, שלכתחילה צריך את הבגדים הנכונים. מקור ד' מלמד שזה לא רק אם הוא הפחית בגדים, אלא גם הוסיף בגדים, כלומר כהן אדיוט שלבש בגדי כהן גדול, גם זה פוסל, וזה היה החלק הראשון של השיעור, המקור למחוסר בגדים. בחלק השני דיברנו על עוד בעיות שיש בבגדים, וזה מרושלים, כלומר ארוכים מדי, או מסולקים, כלומר קצרים מדי, שהברייתא אמרה שקשר, אבל גם שמואל וגם רב אמרו שפסול. שמואל אמר את זה על מסולקים, ורב אמר את זה גם על מסולקים וגם על מרושלים. ותרצנו לגבי שמואל שזה תלוי, אם זה קצר בבד עצמו באמת קצר אז פסול, אבל אם באמת זה מתאים והוא רק ייצר את זה על ידי האבנט, אז אני מתעלם מהאבנט וזה קשר, זה לגבי מסולקים. לגבי מרושלים שמואל לא דיבר, ומשמע שזה פשוט קשר כמו פשט הברייתא. לגבי רב שפסל גם מרושלים וגם מסולקים, כאן אנחנו בבעיה, כי אם נשתמש באבנט בשביל לתרץ את שני המצבים האלו, אנחנו נסתור את עצמנו לגבי האם מתעלמים מהאבנט או לא, ולכן אמר רבי זרע שבאמת לפי רב הברייתא לא דיברה על שני הדברים, אלא רק על מרושלים, שאם הם מרושלים והוא לא תיקן אותם על ידי אבנט, אז פסול, בניגוד לשמואל, אם הוא תיקן על ידי אבנט, אז האבנט נחשב כאילו שהוא גזור, ולכן קשר, כי עכשיו זה במידה הנכונה, וסיכמנו שיש בעצם שתי מחלוקות בין שמואל רב, מחלוקת אחת אם הם מרושלים, והוא לא תיקן על ידי אבנט, אז לפי שמואל זה עדיין קשר, לפי רב זה פסול. מחלוקת שנייה, איך מתייחסים לאבנט? לפי שמואל מתעלמים מאבנט, ולכן אם זה מתאים במידה והוא קיצר לידי אבנט, זה עדיין קשר. לפי רב לא מתעלמים, אלא זה נחשב גזור, ולכן אם זה ארוך מדי והוא קיצר לידי אבנט, זה קשר, ואם זה מתאים והוא קיצר לידי אבנט, זה יפסול את זה. זאת המחלוקת. אחרי זה בא רב ירמיה וניסה להציע שהמחלוקת האם מרושלים קשר או לא, היא בעצם מחלוקת תנאים לגבי ציצית, לגבי האם בגד בעל חמש כנפות חייב ציצית. יש ברייתא אחת שמחייבת, כלומר אני מתעלם מהתוספת, שזה כמו שמואל שמתעלם מהתוספת אורך. אפילו ברייתא שנייה פותרת מציצית, כי היא לא מתעלמת מהתוספת, אז זה כמו רב שלא מתעלם מהתוספת אורך, ופוסל מכנסיים ארוכות, זה מה שיציע רב ירמיה, אבל דחתה הגמרא חלקית ואמרה, רב יכול להסתדר גם עם הברייתא שמחייבת בגד בעל חמש כנפות, כי יכול להיות שסתם ככה לא מתעלמים מהתוספת, ולכן באמת רב פוסל במכנסיים, אבל בציצית כן מתעלמים, כי שם יש לימוד מיוחד לחייב בגד של חמש כנפות, כי כתוב, אשר תחסה בה, אז זאת ההצעה שזה המחלוקת הנעים ודחינו חלקית, ולסיום ראינו מה ברייתא ב' תלמד מאשר תחסה בה, לרבות כסות סומה, כל טוב.